שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו משוחחים עם הרב לייטמן על הערכים של הדמוקרטיה, מנסים לעבור אחד אחד להבין מה נסתר בהם, כדי אולי להצליח להתקדם לעברם בפועל, ממש, לממש אותם, שהם יהפכו להיות ממילים יפות לקוד החיים שלנו. יעל, בואי תפתחי בבקשה ממה אנחנו מתחילים היום.
היום אנחנו רוצים לדבר על ערך השוויון. ערך מאוד חשוב, מאוד מרכזי בעולם הדמוקרטיה, בעקרונות הדמוקרטיה. יש לנו הרגשה, יחד עם זה, אנחנו רואים, מאוד רוצים שיהיה שוויון, מאוד רוצים באמת להרגיש שווים אחד לשני, מאוד רוצים להרגיש חופשיים ושווים מבחינת הערך והזכויות של כל אחד ואחד מאיתנו כאן בעולם. כל אחד רוצה להרגיש שהוא שווה, שהוא בעל ערך. זאת היא התחושה. מצד שני, אנחנו רואים שקיים כאן אי שוויון מאוד מאוד גדול. החל משוויון ברמה הכלכלית בין עניים לעשירים, וגם שוויון ביחס שלנו אחד לשני. אנחנו מתייחסים אחרים לאנשים עם דעות אחרות, מתייחסים אחרים לאנשים עם ממוצא אחר, דת שונה, שמישהו אפילו שועד קבוצת כדורגל אחרת ממני, אני מתייחס אליו בצורה שונה לחלוטין. זאת אומרת, זה נשאר ערך שכולנו היינו רוצים שהוא יהיה נוכח בחיים שלנו, אבל יחד עם זה, אנחנו מרגישים כאן פספוס מאוד מאוד גדול, ואנחנו רוצים להבין, א', מה זה באמת שוויון אמיתי, ואיפה אנחנו מפספסים כאן את כל הסיפור. ואני רוצה לפתוח בשאלה, אנחנו לא שווים הרי מלכתחילה. אנחנו, יש לנו תכונות אחרות, יש לנו דעות אחרות, יש לנו מראה חיצוני אחר, אחד גבוה, אחד נמוך, אנחנו מרגישים אחרת, אנחנו פועלים אחרת גם באותה סיטואציה, אבל בכל זאת יש לנו איזושהי השתוקקות פנימית, שיהיה כאן איזשהו שוויון. מאיפה נובעת ההשתוקקות הזאת, והאם היא באמת ריאלית?
זאת שאלה רצינית. ההשתוקקות לשוויון היא התפתחה באנושות, לאט לאט. ואולי היום אנחנו יכולים להגיד שכן, יש איזושהי נטייה לשוויון בבני אדם. גם כן זה עוד יחסית. אבל היו אלפי שנים שאנשים לא הרגישו שיש להם נטייה לשוויון. כי הם מלכתחילה קיבלו את העניין שכולם לא שווים. הוא יותר מבוגר, הוא יותר חכם, הוא יותר חזק. הוא נולד מאבא מיוחד וכו' וכו'. גם בין נשים, גם בין גברים, גם בין נשים לגברים וכן הלאה. ולכן אי שוויון זה עד היום הזה אנחנו רואים איך אפשר. יש לנו עכשיו נולד אצל זוג במלכת אנגליה שם איזה ילד, תינוק, אז הוא שווה למישהו שנולד באפריקה? איזה שוויון? אין שוויון בכלום. אלא אנחנו כאילו רוצים שכולנו נהיה שווים. מאיפה בא את זה? זה בא בכלל לא מתוך הטבע האדם. זה בא מפני שאנחנו לאט לאט מגלים את עצמנו, שקשורים למערכת אחת. במשך אלפי שנים זה אנחנו מגלים את זה, ובמערכת אחת שאנחנו קיימים, אז אם מערכת היא כולה מקושרת בצורה אינטגרלית, שלמה, שם כל אחד ואחד הוא בעצם קובע שלום המערכת. כמו נגיד גלגלי שיניים שכולנו, כולנו, כולנו קשורים בהם. כן? אז יוצא ש... בכל הגלגלים האלה, כל גלגל הוא קובע את כולם. כי אפילו שהוא יחסר במערכת כללית, כן? אז המנגנון כבר לא עובד, נגיד כמו בשעון. כן? שיש שם נגיד 1,000 גלגלי שיניים שיהיו. אבל אם אחד משהו קורה לו, גמרנו. כל השעון אפשר לזרוק אותו. כן? אז לכן, עד כמה שאנחנו מתקדמים יותר בהיסטוריה של אנושות, באבולוציה שלנו, ויש לנו הרגשה יותר ויותר של הקשר בין כל חלקי הטבע, דומם, צומח, חי, בני אדם, ותלות הדדית שאנחנו מגלים, על ידי מדע, כן, על ידי כל המדעים שלנו. אז יוצא שעל ידי אקולוגיה, כן, שלומדים את הדברים האלה. אז אנחנו רואים שבעצם כל פרט, כל פריט הוא חשוב כמו כולם, כי הוא בעצם קובע השלום של כולם. ואז יוצא שבאמת יש קשר כזה בין החלקים, שכל אחד קובע את, את גורלו של השני. ואם כן, אז יש שוויון בזה, שאני חשוב כמוהו והוא חשוב כמוני, וכל אחד ואחד ככה. לא חשוב שמישהו יותר חכם, מישהו יותר חזק, מישהו יותר ידוע, אם יש לו יותר כל מיני, נגיד, הבחנות מיוחדות, הצטיינות שנולד איתם וכן הלאה, ואני לא. אבל כל אחד, אם חברה היא באמת חברה אינטגרלית, ששם קשרים בין כולם ממש התגלו, אז אין הבדל, כולנו בשוויון. אז איך אנחנו מגיעים, אם כך, לשוויון? בזה שאנחנו מחנכים את האנשים שהם נמצאים בקשר הדדי, שהם נמצאים בחברה אינטגרלית, כמו כפר קטן, שכולנו תלויים זה בזה, וחייבים להיות אם כך בתלות הדדית הזאת, באחריות הדדית, בהתחשבות הדדית, ואז בצורה כזאת, אם כל אחד מתייחס לאחרים, שהוא מבין מתוך החינוך, מבין ששלומו תלוי בשלום האחרים, העתיד שלו תלוי באחרים, הכל. אז יוצא שאנחנו מגיעים כך לשוויון. כי לא חשוב לו, גדול או קטן. במשפחה, תינוק קטן הוא ראש משפחה. למה? כי כל המשפחה מסתובבת סביבו. איך הוא מרגיש ואיך הוא מה וכך וזהו. זאת אומרת, אם אנחנו נרגיש את עצמנו באמת קשורים למערכת אחת, לא יהיה לנו שום בעיה עם חופש של כל אחד, עם שוויון, שוויון של כל אחד, עם שום דבר.
אנחנו מסוגלים להרגיש קשורים במערכת אחת?
הכל תלוי בחינוך. אבל בעצם בצורה אידיאלית, כמו שאפשר לתאר את זה, זה יכול להתקיים.
ולאותם אנשים, אתה מדבר בעצם על שוויון כעל מידת החשיבות של כל אחד בתוך המערכת. זאת אומרת שכולם חשובים באותה מידה. כן. כולנו עדיין שונים.
זה בתנאי שכולנו מגלים שמערכת היא אינטגרלית. היינו שהיא כולה כולה קשורה יחד. כמו נגיד נגיד במחשב. כן? במערכת מחשב גדולה יש שם אלפי, עשרות אלפי פריטים. כן? בוא תעשי איזשהו מין, תשברי שם איזה משהו שם, קבל, רזיסטור, משהו שם, תראי מה שיהיה. שום דבר לא יעבוד. זאת אומרת, ככה, ישנם מערכות שזה יחסר להם בצורה חלקית בתפקיד, אפשר שבכולם, נגיד במטוס, איזשהו חלק הקטן, אבל אם הוא חלק החשוב, אנחנו מבינים מה שזה יכול להיות.
זה צריכה להיות הרגשה פנימית, כי בעצם אני צריכה להרגיש שכל אחד, גם מישהו שהוא מאוד מאוד רחוק ממני ותקוע באיזה חור, אני לא יודעת איפה, הוא בעצם חלק חשוב והכרחי לאותה מערכת שפועלת.
מתחילים ממשהו קטן, מהעיר, או אפילו מאזור שבעיר, או אפילו מבניין.
אז להתחיל,
משותף, כן?
להתחיל לפתח את ההרגשה הזאת במין מעגלים שהולכים הולכים ומתרחבים.
כן.
לכל האנשים שדיברנו עליהם כרגע, שיש להם לכולם, לפי התפיסה שלך, אם אנחנו באמת חיים במערכת אחת וכולם חשובים כמו גלגלי שיניים, יש להם את אותם זכויות? כולנו חשובים באותם מידה, לכולם יש את אותם זכויות?
לא חושב. למה? במשפחה יש אותם הזכויות לכולם?
השאלה היא...
את רואה, יש לך משפחה ואת לא יודעת אפילו לענות על זה.
אני חושבת ש... מה זה זכויות?
תעני על זה קודם, יפה.
אז בשביל זה באתי לפה, שאתה תעני לי לשאלות האלה. מה זה זכויות באמת?
זכויות?
כן.
זכות. כן?
כן, מה זה זכויות לבן אדם? אנחנו מדברים על שוויון זכויות, מה זה זכויות?
נגיד לך בצורה אמיתית,
כן.
במערכת שאנחנו מדברים,
כן.
אפשרות להשפיע טוב לאחרים. זכות ממילה זכות. עד כמה שאני מסוגל להשפיע לאחרים, זה הזכות שלי.
ואם אני רוצה שנייה להוריד, לפני שאני עולה לרמה הזאת, אני רוצה שנייה להגיע, לרדת לרמה שלנו היום.
אז בצורה אגואיסטית זכויות.
יש דבר כזה זכות?
גם כן אפשר להגיד שיש. זאת אומרת שאני אזהר בזכויות שלי, לא להיכנס לתחום של הזולת.
כשאנחנו מדברים על זכויות בדרך כלל, אנחנו מדברים על זכותי, משהו שמגיע לי. זאתי הגישה. מה מגיע לי, ואנחנו רוצים שלכולם יגיע אותו דבר.
אותו דבר זה לא טוב. זה לא טוב. את צריכה כמוני כל הדברים? אני לא הייתי קונה את הגילים ושרשרת. מה זה אותו דבר? ואני לא אוכל ממה שאת אוכלת. את מבינה? וככה זה בכל דבר. מה זה אותו דבר לכל אחד?
אבל כן, אני רוצה איזה שהן זכויות בסיסיות. אני כן רוצה חופש בסיסי לתנועה, חופש בסיסי ליחס, חופש בסיסי להביע את דעתי. אני כן רוצה איזה שהן זכויות, זכויות שמאפשרות לי גם הזדמנויות טובות בחיים, ושלכולם יהיו הזדמנויות טובות, שהיום אנחנו לא רואים שזה כל כך קורה. וגם אני חושבת שיש הרגשה שככל שאני יגיע לי יותר, אז כביכול יהיה לי יותר טוב. אז אני רוצה יותר זכויות. זכויות זה כאילו אני אוספת לי איזשהו אוסף של דברים טובים ואפשרויות.
אפשרויות למלות את עצמי.
נכון, נכון, נכון.
אז זה תמיד יהיה על חשבון
הזה. שיעשו לי הרגשה טובה בסופו של דבר, שיתנו לי את האפשרות לבטא את עצמי בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
זה כבר את מדברת לא לעניין. סליחה שאני אומר ככה בצורה גסה. כי הרגשה טובה יכול להיות דווקא לא בזה שאת משתמשת בזכויות שלך, אלא את משרשת לזכויות של מישהו אחר. הרגשה זה משהו אחר לגמרי. זהו. הזכויות זה למלות את האגו שלי. אז יכול להיות שאנחנו כחברה צריכים לכן לקבוע מהם זכויות של כל אחד ואחד. כן? ילדים, גדולים, נשים, גברים, אנשים מבוגרים, וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו כן צריכים כך לקבוע, ולפי זה לכל אחד להגיד כמה הוא צריך זה וזה וזה וזה, כן? ולספק לו את זה, אם אפשר. ואם לא, אז זה זכויות שלו. כן? נו, זה, יש חוקים במדינה. אלה, הבעיה היא שפחות או יותר החוקים האלה הם נמצאים מהחוקה, ועד כל הדברים האלה מפורטים, ואם לא, אז בית משפט יכול לקבוע. הבעיה היא שאת מדברת על התחום אפור.
על האזור שזה לא מתקיים, אנחנו יודעים שיש חוקים וכלפי
החוק. זה תלוי בחינוך האדם, גברת, לכן אני כל הזמן מדבר על חינוך. השאלה שלך, שוויון, יחס יפה, דמוקרטיה, איפה זה? דמוקרטיה לפי החוק זה משהו אחר לגמרי ממה שאת מתכוונת. או שוויון. מה זה שוויון? נו? זאת אומרת, כאן צריכים לי, אז יש חוקים. אישה שנכנסת לרעיון לאוטובוס, אז נותנים לה מקום. יש אפילו מקומות שרשום ששם זה שלה. כן? אבל יש דברים שאי אפשר לרשום את הדברים האלו. שזה נקרא זכות. שוויון. לכל אחד אי אפשר להגדיר את זה באלף פרטים.
תראי, בגדול, לפי החוק, אני מניחה שהחוק הוא שווה לכולם. זה על פי החוק. אני מדברת על הלכה למעשה. כי לפי
זה
החוק...
זה יקרה רק בתנאי החינוך.
איפה זה נופל היום? על מה זה נופל היום?
חוסר חינוך. אני מסתכל על הילדים בבית ספר, איך שהם נותנים מכות זה לזה, איך שהם צועקים, איך הם מקללים, מה יוצא בהפסקה ולא בהפסקה עם המורה. אני רואה ש... לא שוויון ושום דבר לא יתקיים.
היום אתה צריך כל כך להילחם הרבה פעמים על הזכויות שלך. זה נכון שזה כתוב באיזה חוק, אבל אתה צריך להוציא...
כל אחד צריך להיות עורך דין.
בדיוק. כן. זה המצב. אם אתה לא מספיק מתוחכם, אז אתה גם לא מקבל את הזכויות שלך בסוף.
אז אנחנו הגענו למצב שעוד מעט בתי משפט לא יקבלו שום תיק. כי יש להם, את יודעת כמה תיקים? כבר ל-50 שנה קדימה. אז מה מזה? אז לכי לבית משפט.
אז אני עוברת לדרגה הבאה של הזכויות. שדיברת שהזכות היא בעצם היכולת שלי לתת לאחרים.
זה כבר
משהו. מה זה אומר ומה זה שונה ממה שקורה היום?
זה דמוקרטיה ושוויון ויחס האמיתי של בני אדם, שהם בעצם מגלים את עצמם, שהם חיים בחברה שהיא כולה כמשפחה אחת. אם לא היום, אז בעוד 20 שנה, בעוד 100 שנה, אנחנו נגלה שאנחנו תלויים זה בזה. שכל העולם הוא כפר קטן. ואנחנו צריכים בצורה כזאת להתייחס כל אחד לאחרים.
מה יש בשיטה, בהסתכלות הזאת על זכויות, שמאפשרת בסופו של דבר ליצור כאן חברה יותר טובה ממה שיש? היום כולם מתוסכלים, זה המצב שיש בתכלס, כולם מתוסכלים.
רואים לפי הסטטיסטיקה, לפי הכל, כן.
מה יש בדרך שבה דיברת עליה עכשיו, בזכויות, כמו שאתה מגדיר אותם, כמשהו שאני נותן לאחר?
משפיע לאחרים.
מה יש בזה שהוא מתקן את החברה שלנו, שהוא יוצר כאן חברה יותר טובה? שהוא ייצור בסופו של דבר הרגשה טובה לכולם. זה מה שכולם רוצים.
זה הכל תלוי בחינוך. אני יכול לחנך את האנשים בצורה כזאת שהם יבינו שההשפעה לזולת, זה הזכות. זה הזכות שלהם, ושהם מזה מתמלאים בתענוג גדול. בלתי מוגבל, לא על חשבון של אף אחד.
איך זה?
רק בצורה כזאת אני יכול את זה לעשות. שאני נותן לתינוק שלי, כן? הוא נהנה.
נראה לי שמאוד.
נהנה. כן? אני נהנה.
מאוד.
חסרת בזה למישהו?
כלום.
כלום. זאת הצורה שצריכה להיות. רק הבעיה שלי, איך אני אראה את הזולת שהוא קרוב שלי, שאני אשמח לתת לו ויקבל מזה תענוג.
איך זה קורה?
על ידי חינוך. ובלי זה לא יצא שום דבר. אנחנו מתקרבים זה לזה בהכרח. לפי ההתפתחות של האבולוציונית של האנושות, ואנחנו נגיע למצב שאנחנו נתחיל לשחוט זה את זה.
מה יש בחינוך שמאפשר לי לפתוח את הלב לאחר?
להרגיש את הזולת כקרוב.
איך חינוך יכול לעשות את הפעולה הזאת? חינוך נראה משהו שהוא יותר טכני במידה מסוימת. יש בו, איך חינוך יכול לפתוח לבן אדם את הלב? חינוך, אתה יכול ללמד אותו להיות מנומס, להיות מתי להגיד כן, מתי להגיד לא.
לשקר. לשקר, תגידי נכון מה שאת אומרת. חינוך מלמד את האדם לשקר. עד גבול מסוים, עד איזה מצב מסוים זה עובד, אחר כך לא.
זה לא פותח בי הרגשה, זה לא נותן לי, זה לא פותח לי את הלב.
נכון. אז אני מדבר על פתיחת הלב. איך? יש לנו בדיוק שיטה איך עושים את זה. אנחנו צריכים להתחיל בפועל לעשות את זה, לא לשמוע דברי נימוס וכל מיני שטויות, מה שמדברים שם, כן? אלא אנחנו צריכים בפועל להשיף את האנשים ולהתחיל לעבוד איתם, שהם הרגישו עד כמה שהם מייצרים ביניהם, יכולים לייצב ביניהם כוח החיובי. וכוח החיובי הזה, הוא יאזן להם את הכוח השלילי של האגו שלהם, ואז שכל אחד מצד אחד רוצה הכל לקחת לעצמו, גם כן יתגלה ביניהם כוח החיובי, שבו כל אחד ירצה לתת לזולת, וירגיש בזה תענוג גדול. תענוג גדול. No. מנתינה לזולת, כמו שאת שנותנת לתינוק שלך. אז כך אנחנו גם כן יכולים למשוך אותו הכוח שבטבע, שאמא מרגישה בנטייה לתינוק, בנתינה לתינוק, כך אנחנו, כל אחד, יכול לקבל את הכוח הזה מהטבע, כוח של אמא, זה נקרא, כוח בינה. שאנחנו כך נתייחס לזולת, כמו לתינוק, וניתן לו, ונרגיש בזה תענוג.
אז השלבים של החינוך כרוכים בעצם באיזשהו חיבור לאותו כוח טבע שאתה מדבר עליו, לאותו...
זה הכל תלוי בחינוך שלי, לא בחינוך מה שאת מתכוונת אולי. אני מדבר עליי, אני מתכוון שאני אומר על ידי החינוך, זה אני מתכוון לחינוך שלי, חינוך האינטגרלי. שאני כן יודע איך לעורר בתוך בני אדם, אותו כוח של אמא לכל זולת.
אוקיי, שהוא יותר פנימי ופחות משחק חיצוני, כמו שאנחנו בעצם...
כן, ודאי.
עושים אותו היום. אני רוצה לשאול משהו אחר לגבי שוויון. אנחנו רואים שבעצם אין לנו היום שוויון. זאת אומרת, אנחנו לא רואים שבאמת יש שוויון בין אנשים, לא במידת החשיבות שאנחנו נותנים לכל אחד ואחד, ובטח שלא ביחס שאנחנו נותנים לכל אחד ואחד, ובטח שלא בפערים החברתיים שאנחנו רואים שקיימים. מהו מדד לשוויון חברתי אמיתי? איך אני אוכל לבדוק שהחברה שלי באמת נמצאת במצב של שוויון?
המדד הזה אין לנו. זאת אומרת, כמו שעכשיו דיברנו, שדברים האלה הם נמצאים מעלינו. זהו. מודדים את השוויון במידת היחס של כל אחד לזולת, כן? עד כמה שהוא רוצה לטובת הזולת. לטובת הזולת. רק בצורה כזאת שרוצים להתייחס יפה זה לזה, אז לפי הגודל היחס הזה, יפה זה לזה, מודדים את השוויון.
לא הבנתי.
אני מבין שאי אפשר להסבין, אני מנסה. תראו, כל אחד שונה?
כן.
שונה. אנחנו לא יכולים לעשות כל אחד דומה לשני?
ברור.
לא. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים על ידי חינוך, כמו שדיברתי עכשיו, איזה חינוך, אנחנו יכולים להגיע למצב שכל אחד יוכל להשפיע ממנו כלפי הזולת. כן? אז בצורה כזאת של השפעת האנשים, כל אחד לזולת, אנחנו יכולים למדוד עד כמה שהם מגיעים למצב שהם שווים. רק בצורה כזאת. כי אין לנו מדד אחר להעמיד אחד כלפי שני, שלישית וכו' וכו', בצורה שוויונית. באיזה סרגל תבדקי שהם שווים או לא?
זה מה שאני שואל, אתם יש משהו חיצוני שבאמת אפשר כלפיו למדוד את הדבר הזה?
לא, אין סרגל כזה. כי לכל אחד צרכים אחרים, לכל אחד הסתכלות אחרת, לכל אחד זה הכל משתנה מיום ליום. לכן אי אפשר להביא בני אדם שיהיו כולם באותו גובה, באותו אופי, באותו רצון, באותו יחס, הכל באותו רצון. זאת אומרת, שוויון זה לא נמצא בצורה כזאת. שוויון יכול להיות רק בזה שכל אחד רוצה מעצמו להשפיע לזולת, ואז כמה שהם משפיעים לזולת לפי מידת החינוך שהם מקבלים, זה יקבע פחות או יותר, פחות או יותר, זה לא פשוט, כן? את מידת השוויון.
פערים גדולים שקיימים...
בוא נגיד כך, אפשר לקבוע שוויון בצורה יותר פרקטית, כן? כל מה שאני רוצה לעצמי, כן? אני חייב קודם לחלק לאחרים. אבל אם הם צריכים את זה או לא,
זה עדיין סוג של חשבון נפש פנימי של האדם עם עצמו. זה לא משהו שהוא
ודאי.
השוואתי מול מישהו אחר.
את רוצה לראות איך אנחנו מקיימים את זה מבחינה פרקטית.
כן.
מבחינה פרקטית זה, 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 זה מאוד פשוט. כמו שאת במשפחה. אני כבר אמרתי שאנחנו הגענו למצב שכל האנושות זו נגיד כמשפחה אחת. נמצאים במריבות, נמצאים בבעיות, אבל נגיד שכולנו קשורים כמשפחה אחת. איך את היית רואה את הדברים האלה שכולם שווים?
אז יש את ה... אוקיי, אתה מדבר על האכפתיות הזאת ועל הנתינה אחד לשני.
רק בצורה שאכפת כל אחד לאחרים. כי לא יכול להיות אחרת. מה, איך את יכולה למדוד? בקבוק מטרנה לתינוק, עם בקבוק בירה לבעלך, ועם איזה הוגיה קטנה בשבילך, וכו'. זה דברים ש... ומה קודם ומה אחר כך וכן הלאה. רק במידת היחס בין האדם, ביחס חיובי.
אז זה מידת ההתחשבות, מידת האכפתיות שלי, וסביעות הרצון של השני בעצם. זה הדברים
שיכולים... כי תוצאה מהחינוך. ברגע שאת מתחילה בחינוך הזה, אין לך מה למדוד. רק להוסיף כל הכוחות בחינוך.
פערים, למשל, שקיימים היום בחברה בין עשירים לעניים, זה מדד? זאת אומרת, יכולה להיות חברה שוויונית שבה עדיין יהיו פערים גדולים בין אנשים מבחינה כלכלית, למשל?
אני לא חושב. אני אגיד לך, ישנם אנשים שהם, ישנם אנשים שהם צריכים להיות עשירים. הם צריכים להיות עשירים מפני שהם צריכים לא לעבוד. הם צריכים לחשוב. הם צריכים להסתובב, ובינתיים מתגבש בהם ידיעה ויחס, והם אנשים שאחר כך הולכים לממשלה ולכל מיני צורות מהנהלה. לא שהם צריכים לעבוד, 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 כמו שם עובדים. כן? ישנם כאלה וישנם כאלה. וישנם אנשים שהוא מצייר, אז הוא צריך חופש, הוא סופר, אז הוא צריך חופש, הוא צריך תנאים מיוחדים. ולעומת האלו ש... 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 שעובדים בעירייה או במפעל או במשהו.
אז זה לא מדד, אתה אומר, לשוויון אמיתי או לאי שוויון אמיתי?
אף פעם.
יש איזושהי מידה שבה הפערים...
לא לפי העושר, לא לפי החופש, לא לפי הכלום. רק לפי החינוך שנותנים לכולם, ועד כמה שהם אחרי זה תורמים לחברה, זה מה שאת תקבלי.
תרומה לחברה?
תרומה לחברה היא בשלום החברה.
כלומר?
שכל אחד רוצה... במה שהוא מסוגל, להשלים מה שחסר.
זה המפתח?
זה המפתח. ולכן לא ניתן לפירוט.
אם אני רוצה להשלים במה שאני מסוגל לתרום לחברה, ואתה, ששונה ממני לגמרי, גם כן רוצה מכל הלב לתרום לשלום החברה, ויעל, שהיא גם כן שונה, כן. רוצה מכל ליבה לתרום לשלום החברה, בזה אנחנו משתווים בינינו למרות שאנחנו שונים באופן טבעי?
זה השוויון.
זה השוויון?
זה הדמוקרטיה האמיתית.
שמה יש בה? משפט אחרון, כי הזמן
שלנו... דאגה הדדית לשלום החברה. ואז לכולם טוב. אני לא צריך לדאוג לעצמי. כי כולם דואגים לי. אני לא צריך לדאוג לעצמי. גם אני דואג לכולם. הם לא צריכים לדאוג על החלק שלי שבטוח אני אספק להם. ואז יוצא שאנחנו מקבלים את ככל... ומסופקים לגמרי, ואף אחד לא דואג לכלום. גן עדן.
כולנו מבסוטים באותה מידה?
כן.
אפשרי או אוטופיה?
לא, הכל תלוי בחינוך.
הכל תלוי בחינוך. תודה רבה, הרב לייטמן, לעת עתה. תודה רבה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו, תבואו שוב. לומדים לחיות מחדש. כל טוב, להתראות.